נראה מה יש לנו לחדש בט"ו בשבט, מה שעד לא אמרו קודמיי. אבל רציתי לשאול שאלה פשוטה. מה זה, אנחנו עוד מעט ביום שבת נחגוג את ט"ו בשבט. מה ההשלכה הלכתית מבחינת בני אדם לט"ו בשבט? כתוב בהלכה, בשולחן ערוך, במקור 3. שולחן ערוך אורח חיים, סימן תקע"ב, סעיף ג'. ציבור שביקשו לגזור תענית שני וחמישי, ופגע בתענית את ט"ו בשבט, התענית נדחה לשבת הבאה, כדי שלא יגזרו התענית בט"ו בשבט, שהוא ראש השנה לאילנות. זאת אומרת, ההשלכה היומיומית ליום של ט"ו בשבט זה איסור תענית. צריכים לדחות תענית ציבור ביום ט"ו בשבט. ובעצם השאלה, מה? כן, כמובן, גם אין תחנון. מה זה בעצם העניין של היום הזה של ט"ו בשבט? אז המקור הוא המשנה, מסכת ראש השנה, המקור מספר 1. יש 4 ראשי שנים מהם, ואחד בניסן ראש השנה למלכים, ואחד בתשרי ראש השנה לשנים, לשמיטים וליובלות, לנטייה ולירקות, ואחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי, בית הלל אומרים, ו15 בו. אז התאריך הזה, מה הנקודה של התאריך הזה? הוא נפקמינה לדיני תרומות ומעשרות. מה נפקמינה לדיני תרומות ומעשרות? דבר כזה, יש לנו כלל הלכתי של הפרשת תרומות ומעשרות, שלא מערבבים פירות של שנה אחת עם פירות של שנה אחרת להפרשת תרומות ומעשרות. כלומר, אתה לא יכול, אם אתה לוקח קבוצה של פירות משנה אחת, לוקח קבוצת פירות משנה אחרת ביחד, הפירות של שנה אחת לא מוציאה די חובה לפירות משנה אחרת. מה מגדיר לי השנה? מתי מתחיל השנה? כן? אז אומרת המשנה, זה במחלוקת בית הלל בית שמאי, לפי בית שמאי באחד בשבט, לפי בית הלל ב-15 בו. טוב, אז בט"ו בשבט, זה נפקמינה, זה תאריך שיש לו נפקמינה הלכתית לעניין הפרשת תרומות ומעשרות. באמת, השאלה היא, שאני רוצה כאן לברר, גם אם זה תאריך שיש לו נפקמינה תרומות ומעשרות, איך יצא מזה איסור תענית? מה הקשר? מה, כל הלכה, כל איזה הלכה פרט הלכתי גורם לי איזה יום חג, יום שמחה? בסדר, אז אני לא אפריש משנה אחות, אז זה בדיוק אותו תאריך שמפריד לי בין שנה של מעשרות של שנה אחת, מעשרות של שנה אחרת. איך זה גורם לי לאישור שמחה, איזשהו יום מיוחד, יום חג, איסור תחנון, איסור תענית? במיוחד קשה, שראש השנה הזה, שהוא ראש השנה למעשרות, הוא לא ראש השנה העיקרית למעשרות, אלא ראש השנה העיקרי למעשרות זה 1 בתשרי. למה? תסתכלו במקום, מקום מספר 2, מתברר בו שבעצם ראש השנה למעשרות העקרוני, אומר הרמב״ם, ב-1 בתשרי, במקור 2, ב-1 בתשרי הוא ראש השנה למעשר תבואות, שימו לב, קטניות וירקות. מה נשאר? פירות, שימו לב. תבואות, קטניות וירקות, אנחנו מפרישים תרומות ומעשרות, ראש השנה שלהם זה ב-1 בתשרי. וב-1 בתשרי הזה אנחנו לא חוגגים את זה כראש השנה לירקות, לתבואה ולקטניות, כן? ודווקא ליום החריג הזה של ראש השנה לאילן אנחנו חוגגים. מה ההבדל? מה נשתנה? רוב הדברים, רוב הפירות, רוב התוצרת, אנחנו חוגגים, אנחנו מגדירים את יום השנה, את ראש השנה, דווקא ב-1 בתשרי. אז אם ככה, נשארת השאלה, א', בכלל מה העניין לחגוג? מה העניין החג הזה? בסדר, זה יום שיש לו נפקא מינה הלכתית. ב', אם כבר יש עניין שזה חיבת הארץ, שזה עניין של חיבת מצוות תרומות, כן, שוב הארץ, אפשר להבין את זה. אבל אם ככה, בוא נבחר יום אחד בתשרי, כן? זה יהיה ראש השנה לפירות, לתבועות, לקטניות, לירקות. באמת, סתם שאלה מעניינת. אחרי שכבר אמרנו שיש הבדל בין פירות האילן לבין תבועות, קטניות וירקות, זה דבר מאוד מסקרן להבין מה ההבדל. אולי מתוך כך בכלל להבין את העניין של ראש השנה לאילנות. באמת, מבואר, אני לא ארד כאן לפרטים, אבל מבואר, שבמה ההבדל העקרוני מבחינה טכנית בין פירות לבין תבועות, קטניות וירקות? מבחינת האדם. לא, אבל עוד הבדל, הבדל מאוד מרתק. תבועות, אי אפשר לאכול אותן, אתה לא יכול לקחת חיטה ולאכול אותה איך שהיא. וגם קטניות, אתה לא יכול לקחת קטניות באופן נורמלי ולאכול אותן, חוץ מאולי גרעינים או משהו כזה. וגם ירקות, בזמנם לפחות. אני לא יודע אם היה בזמנם עגבנייה, מה שנראה מהדברים, לא. הירקות של זמנם, לא צריך לבשל אותם. אבל פירות, מה מיוחד לפירות? שימו לב, מעניין. פירות, אתה בא לעץ, עץ תפוח, לוקח את התפוח, בלי שום הכנה, בלי שום השתדלות, לוקח את התפוח ואוכל. אז כבר אנחנו יכולים לסמן הבדל, כן? זה המחנה המשותף. כלומר, כל התבועה שאנחנו צריכים כדי להשתמש בה, אנחנו צריכים לעשות הכנה מצידנו, זה באחד בתשרי. התבועה, כלומר, הגידולים שאנחנו יכולים לקחת מהעץ ולאכול, כן, זה פירות. דרך אגב, עוד נקודה מעניינת. לזיתים, מתי ראש השנה, אתם יודעים? זיתים. לא טוב בשבט. גם אחד בתשרי, לפי הירושלמי. מה? בתשרי, למה? לפי מה שאני אומר. נכון? יפה מאוד. חשבתי לעצמי, הסבר פשוט. זיתים, אדם לא לוקח את הזית ואוכל. מוסקים, זה עבודה. אי אפשר לאכול זית ככה סתם. זה ברור. אי אפשר לאכול זית. זה בדיוק כמו שאי אפשר לקחת חיטה ולאכול אותה. זה האמת היא לא מוזכר ברמב״ם, אבל בפוסקים ככה מבואר. טוב. אנחנו צריכים, כן, נכון. סתם זה מראה שזה הנקודה. שזה הנקודה בדיוק. פירות, מה הנקודה בפרי? פרי של ט"ו בשבט? אתה לוקח, נכנס, הולך לעץ, תולש ואוכל. טוב. מה? לא, צריך להבין מה העניין כאן. האמת היא ש... תסתכלו במקור 4, שאולי זה הבסיס להבנת כל הנושא הזה. אומר פרי צדיק, רב צדוק, דבר מעניין. בתחילת הבריאה היה מזון האדם מפירות האילן, כמו שנאמר, כן? ואיתה וכו'. כלומר, שם כתוב פירוש, האדם נטע עצי אילן, כן? עצי פרי, סליחה, כן? וישם שם את האדם, ונטיעה הוא באילנות, כמו שנאמר, מכל עץ הגן, אכול תאכל. ומה שנאמר, נתתי לכם כל עשב ואת כל העץ, אשר בו פרי העץ, יהיה לכם לאוכלם לכל חיית הארץ. אין הכוונה הכל לכולם, רק פרי העץ למי? לאדם. ועשב השדה למי? לבעלי חיים. אם ככה נמצאנו למדים, שבאופן טבעי, איך האדם אוכל פירות? לוקח, לא צריך להתאמץ. הפרי מוכן, בשל, לא צריך לעשות שום דבר, לא להשקיע אנרגיה, פשוט ללכת לעץ, לקחת את הפרי ולאכול. אומר רב צדוק, תדע, דאחר החטא בכללות, כן, חטא אדם הראשון, חטא עץ הדעת, נאמר לו, ואכלת את עשב השדה. שימו לב, שלב ראשון, העונש הזה בנוי משני שלבים. שלב ראשון אומרים לו, אתה לא תאכל פירות, תאכל עשב, כמו חיה, כמו בהמה. וכתוב בגמרא מסכת פסחים, זלגו עיניו דמעות, אני וחמורי נאכל ביבוס אחד? אז אמר לו, טוב, נרחם עליך. מה הרחמים? ואמר לו, שימו לב, בזיעת אפיך תאכל לחם. ואז נתקלקלו פירות האילן. זאת אומרת, בשלב הראשון, לפני חטא אדם הראשון, האדם פשוט היה בא אוכל. כיוון שהיה חטא אדם הראשון, כן, חטא עץ הדעת, מה היה הקלקול? מה היה העונש? כמו שכתוב כאן, העונש בזיעת הפך תאכל לחם. מה זאת אומרת? מה העונש כאן? אתה יכול להגיד באופן פשוט, העונש הוא שתתחיל להתאמץ, צריכים להזיע. כלומר, במקום באופן פשוט לקחת לחם, כן? לפני כן אדם הראשון פשוט היה, כמו שאומרים, קונדיטוריה על העצים. כל מה שאתה רוצה, יכול לקחת, לא צריכים להתאמץ. והעונש הוא שצריכים להתאמץ, בזיעת הפך, תתאמץ. זה ברובד הפשוט. אבל המדרש תנחום מעמיק יותר את העניין הזה. זה לא סתם עניין של מאמץ. מה מסביר התנחומה במקור 5? תסתכלו במקור 5. אומר ככה, כשחזר אצל האדם, לא חייבו, ככה שם מדובר על העונש שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם הראשון, לא חייבו, כלומר הוא לא העניש אותו עד שנתן לו רמז לעשות תשובה. איפה הוא רמז לו לעשות תשובה? כן? אומר מדרש תנחומה, שאמר לו, בזיעת אפיך תאכל לחם. שים לב. זאת אומרת, בעצם העניין הזה של בזיעת אפיך תאכל לחם, זה לא עניין טכני, עכשיו אתה תצטרך להתאמץ, כן? זה לא ייקח 5 דקות, אלא ייקח 10 שעות, אלא בזיעת אפיך תאכל לחם, זה יש כאן מהלך מאוד מאוד מהותי במציאות של האדם. זאת אומרת, האדם לפני כן, האדם הראשון, הוא, הטבע שלו היה מחובר לרצון האלוקי. כן, הקדוש ברוך הוא ברא את הבן אדם לפי הטבע הנורמלי, וכטבעו הוא רוצה את רצון השם. אבל כשנתקלקל, מה זה החטא של האדם הראשון? שהטבע שלו והיצרים שלו, כן, הם לא הולכים באופן טבעי כפי רצון השם, אלא האדם מה צריך? להתאמץ, צריך לעבוד על הרצון שלו, צריך לעבוד על המידות שלו. כן, זה לא פשוט לחיות באופן ספונטני, טבעי. לא, זה היה לפני חטא אדם הראשון. מאז חטא אדם הראשון, מה קורה? אדם צריך יום-יום לעבוד על המידות שלו. זיעת אפיך זה כולל גם, כמובן, כפשוטו, שצריך להביא לחם, אבל זה כולל כל עבודה יומיומית. צריך לרצות לקום בבוקר לתפילה, כן? מצוות, בן אדם לחברו, בן אדם למקום, יום-יום זיעת אפיך. אנחנו מזיעים כל יום, מי שלא מזיע, חוטא. כדי לא לחטוא, האדם צריך כל הזמן להתאמץ, צריך לתקן את הרצון שלו. אדם שיום אחד לא חושב על תיקון הרצון, מה קורה לו? נופל. זה עבודת המוסר שלנו, זה עבודה יומיומית, זה העונש הגדול, שזה בעצם, אפשר להגיד שזו תוצאה טבעית, כן? זה עונש, אבל בעצם זו תוצאה טבעית. כלומר, כאשר אנחנו באופן, לא חיים באופן טבעי לפי הרצון האלוקי, אז אנחנו צריכים לעבוד על הרצון. טוב, עכשיו תשאלו שאלה. הבנו, אז בזיעת אפיך תאכל לחם, זה מתבטא בה, בלחם, בתבואה. השאלה היא, איפה נשכח הפירות? העונש היה לגבי מה? התבואה. ואמרנו שזה יותר עמוק, שאדם צריך מה? להתאמץ, גם פיזית, וגם נפשית, וגם רוחנית. אבל תשימו לב, העונש חל לגבי התבואה, אבל מה היה העונש לגבי הפירות? תפוחים, תפוזים, כן? מה איתם? למה כאן אין זיעת אפיך תאכל לחם? מה, העונש, הקדוש ברוך הוא חס וחלילה פספס את הפירות? לא, זה יוצא דבר כזה. יוצא, בדיוק השאלה. לא, לפני כן גם הלחם היה פרי, היה אילן, זה מה שכתוב. לא מבין, לא מבין במחה המציאותית מה הכוונה. טכנית אני לא מבין. אבל בעצם בהתחלה הכל היה כמו פירות. כאשר הקדוש ברוך הוא העניש את אדם הראשון, אז בזיעת אפיך תאכל לחם. אז השיטה היא, איך אומרים, להעסיק את הבן אדם, שיתאמץ. אם האדם לא צריך להתאמץ, הוא מתקלקל. זה השיטה. כן, תקח את החייל, תגיד לו להתאמץ. אם הוא לא מתאמץ, הוא מתקלקל, כמו כל דבר בחיים. כן? אבל השאלה, לכאורה התפספס, חס וחלילה, הקדוש ברוך הוא פספס משהו, חס וחלילה, את מה? את הפירות. שאלה מעניינת. נו, מה עם הפירות? מה עם הפירות? שמה לא צריכים מאמץ? למה שמה לא צריכים מאמץ? מה זה היוצא דופן הזה? דווקא זה השאלה מעמיקה, לפי המדרש תנחומה, שבזיעת אפיך תאכל לחם זה שיטה, ככה האדם חי, ככה אתה תחיה. אם אתה לא תתאמץ, תיפול. אם אתה לא תקום בבוקר ותבנה את הרצון שלך, תיפול. זה הכלל בחיים. נו, אלא מה? באמת, רואים מכאן דבר מאוד מאוד יסודי. שבאמת המסלול של האדם בנוי משני מסלולים. מסלול אחד, זיעת אפיך תאכל לחם. זה מסלול אחד. אבל עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שיש מסלול שני, שצריכים לראות מתי משתמשים בו ואיך משתמשים בו, שהוא לא דרך זיעת אפיך. ואנחנו צריכים עכשיו להתבונן בשיטה החדשה, האחרת, היא לא חדשה, שהיא פירות האילן. וכדי להגיע, להבין את הנקודה הזו, חשבתי ללמוד אתכם את ברכי נפשי של דוד המלך. יפה, קוף דלת, נכון. ואני חושב שבעצם שם דוד המלך מייסד, לא מחדש, כן? הוא רק מברר לנו שיטה חדשה בכלל בעבודת השם. טוב, ניכנס לפשט הדברים, ננתח קצת את הפרק, בקצרה, אני האמת היא קיצצתי אותו מאוד, את הפרק הזה, אבל נסביר, נתמצת אותו. בעצם במה עוסק הפרק הזה? באופן פשוט. לכאורה, הפרק הזה מבאר את גדולת השם, איך שגדולת השם מופיעה בנפלאות הבריאה. למשל, כתוב כאן הפסוקים, ברכי נפשי את השם. כן? השם אלוקי גדלת מאוד. גדולת השם, איך היא מופיעה? הוד והדר לבשת. איך הקדוש ברוך הוא לובש הוד והדר? איך מופיעה גדולת הקדוש ברוך הוא? דרך מה? אותה אור כסלמה. נוטה שמיים כעירייה. המקרב המעם אל יותם. כלומר, כל הטבע, המציאות, ההופעה, המציאות, כן? זה בעצם ביטוי לגדולת השם. הקדוש ברוך הוא מופיע דרך כל הטבע. וככל שהטבע יותר בעצם מרשים אותנו, בעצם כאן יותר מופיע גדולה אלוקית. שיטה שלמה של אמונה. כמו שהרמב״ם כותב, שדרך הטבע אנחנו מרוממים את השם, מאמינים בקדוש ברוך הוא, נפגשים עם הקדוש ברוך הוא דרך הטבע. זה בעצם הפרק, עניינו של הפרק. אנחנו מבינים למה זה מתחבר לראש חודש, נכון? ראש חודש, כל ראש חודש יש כאן גלגל של טבע, כן? הלבנה מתחדשת, כן? מהלך של התחדשות טבעית כזו. זה תחילת הפרק. אבל מה שמפתיע אותנו, שימו לב בסוף הפרק. אולי נתחיל מהפסוק האחרון. סוף סוף יש פרק שלא מתעסק עם הבן אדם, ברוך השם, הייתי אומר. נו, כל הזמן דוד המלך מתעסק עם היצרים שלו, שלנו וזה. סוף סוף מצאנו פרק נקי שהוא פילוסופי, כן, על גדולת השם. אבל תסתכלו בפסוק האחרון, איתם וחטאים מן הארץ, ורשעים עוד אינם, ברכי נפשי את השם אלוהיה. הייתי שואל את עצמי, מה המקום לפסוק הזה כאן? בסדר, זה נכון שצריך איתם וחטאים מן הארץ, אבל מה הקשר? מה הקשר? איפה דוד המלך כסיכום? זה הסיכום של הפרק? מה הסיכום של הפרק היה צריך להיות? פסוק למד א', זה סוף הפרק. תקראו פסוק למד א', תקראו יחד איתי. יהי רוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. עצור כאן, הבנתי. יש עוד נושאים בעולם. לא, אנחנו לא צריכים את כל, כן, בכל פרק להכניס את כל הנושאים בעולם. הנושא הוא גדולת השם. כן. אז כן, אז מה המקום של איתם וחטאים מן הארץ? יש כאן איזשהו סוד בפרק הזה. בוא נאמר, מה הקשר? בוא ננסח את זה אחרת. מה באמת הקשר שתמון בין תחילת הפרק לסופו? טוב, אז באמת כדי לברר את זה, ניקח שני פסוקים אחורה, לקראת סוף הפרק, פסוק למד ג' ולמד ד'. זה פסוקים שצריכים להבין אותם. בוא נראה מה כתוב כאן. פסוק למד ג' אשירה להשם בחיי, אז אמרה אלוקיי בעודי, יערב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם. וגם הדבר הזה צריכים ביאור, מה בעצם הפסוקים האלה אומרים. לכאורה, הייתי מצפה שיהיה כתוב, אשירה להשם, לא בחיי, אלא במי. כלומר, לכאורה, הפשט המילים, אשירה להשם בחיי, הכוונה, אני מודה לקדוש ברוך הוא על החיים שלי. כן? בואו נראה אפשרות כזו. מה הכוונה במהלך החיים? כל החיים שלי אני אשיר? אמור לשיר. בואו נראה את זה. אבל באמת היה אפשר, אני רוצה לדבק כאפשרות לומר, אשיר על השם בחיי, כוונה, אני חושב שאולי נראה שזה עומק הדברים, ודברים מתחברים גם, אשיר על השם, על מה? על החיים שלי. כן? אז אמרה עליי בעודי, בעודי חי, על זה שעודי חי, כן? על המציאות שלי, כן? עודני חי. אז ירב עליו שיחי, אנוכי נשמח מהשם. כן, אז באמת מה הפסוקים כאן בעליים להגיד? מה, זה, מה הפסוק למד ג' ולמד ד' ואים להביע כאן? דוד המלך עכשיו חוזר לחיים הפרטיים שלו, אשיר על השם בחיי. צריכים להבין שבאמת פשט הפסוק, כמו שאמרת בדיוק, לכאורה, אשיר על השם בחיי, הכוונה ששיטת החיים שלי, כן, הוא שיר. מה אני עושה כל חיים שלי? מה אני עושה מהבוקר עד הערב? לשיר. כל חיי אני שר. מה, דוד המלך לא למד תורה? לא לחם מלחמות? לא הנהיג? לא... זה רק שר כל חיי. השיר על השם בחיי, כל חיי, זה מה שאני אעשה. כן? אז אמרה לו, אוקיי, זהו רק מזמר ושר. באמת, אפשר להגיד, הכוונה לפעמים חלק מהחיים שלי. הכוונה, השיר על השם פעם ביום, או עקרונית. אבל אני רוצה לטעון כרגע, שהשיר על השם בחיי, הכוונה כפשוטו. השיטת החיים של דוד המלך היא שיר. צריך להבין את הנקודה הזאת. מה זה שיר? מה זה המילה שיר על השם בחיי? איך חיים כשיר? מה, רוקדים עם גיטרה? כל היום קמים בבוקר, לוקחים גיטרה ושרים? מה? זה לא שיר. צריך להבין את זה. מה? שורר, לכתוב את השיר. כן, ואני רוצה להביא פרשנות שזה ממש כפשוטו. מה? קדם שם, אבל המילה שיר כאן, הזמרה, השירה. למה הביטוי כאן הוא כל כך חד של שיר? כן. טוב, אבל באמת אני חושב שפשט הדברים, כאילו לכאורה, איך אני חי בצורה של שיר? ככה פשט הדברים. כדי להבין את הדברים האלה, את שיטת החיים הזאת שנקראת שיר, בואו נתבונן במקור של המקור המאונח של מסכת אבות. כאן יש פסקה מאוד עמוקה של הרב קוק באות הקודש, שהוא פותח לנו צוהר להבנת כל העניין שדיברנו לפני כן. כתוב במשנה, מסכת אבות, פרק ד', אל תהי וז לכל אדם, ואל תהי מפליג לכל דבר, וכו', ואין לך דבר שאין לו מקום. מה פשט המשנה? מה המשנה אומרת לנו? מה זאת אומרת לך, אין לך דבר שאין לו מקום? מה? אין לך דבר, אין דברים שאין להם מקום? סתם דברים מטלים, אדם מקשקש, הולך ברחוב, מקשקש. סתם, חסר דברים שאין להם מקום. גם דברים שהם לא אוכלת, אין להם מקום. כל דבר צריך תועלת, כל דבר צריך יד. אז באמת, המשנה כאן מפתיעה אותנו. היא אומרת, אין לך דבר שאין לו מקום. כל דבר שתרצה, בעצם אולי המשנה מכוונת אותנו לדברים סתמים. סתם, אישה פוגשת את רותה ברחוב, מספרת לסיפור. זאת, הלכה זאת, זו עשה זו, ככה, סיפורים. זו עשה זה. יש איזה מקום או אין איזה מקום? מה אתם אומרים? למה? שיחה בטלה, דברים בטלים. אתה צריך, אתה, הקדוש ברוך הוא נתן לנו 120 שנה. אנחנו צריכים לנצל אותם. כן? לדברים טובים, לדברי קדושה, או לפחות לתועלת, תועלת מעשית. מה זה הדבר הזה? אין לך דבר שאין לו מקום. קטגורית. בסדר, העיקר שלא תעשה חטאים. שאר הדברים, בסדר. אז אומר הרב, דבר מפתיע. שבאמת, באמת אין לך דבר שאין לו מקום, כפשוטו. כוונה, גם דברים שהם בעצם דברים מטילים. בא אדם, פוגש את חבר שלו כמו שתיארתי, וסתם מספר על המציאות, בלי שום תועלת מעשית, בלי שום דבר, זה לא דבר תורה, זה לא תועלת של צדקה, זה סתם עיתונאי, כמו שאומרים, מספר לחברו מה קרה במציאות. אומר הרב, דבר ממש חדשני. באמת, לספר סתם מה קורה במציאות, זה דבר חשוב, זה דבר טוב. סתם, בלי שום תועלת מעשית. זה, באמת, יש לו מקום. אבל, למה כשאנחנו, למה יש מקום? נסביר את הנקודה הזאת. למה יש לו מקום? כי בעצם אתה מספר, אתה בעצם מתאר את המציאות. מתאר את המציאות. מתאר, הנה, אני, זה פלוני עשה ככה, ראיתי משהו כזה. וכשאתה מתאר את המציאות, בעצם אתה מפגיש את החבר שלך עם מה? עם, לעומק, עם הקדוש ברוך. אלא מה, שימו לב. בימינו, כלומר, עכשיו המצב מקולקל, למה כשאדם מספר לחברו סיפור זה לשון הרע? זה רע? זה ארור. למה זה ארור? אתם יודעים למה? כיוון שאדם מספר לחברו משהו, הוא מסתכל ברובד הנמוך של המציאות. העיניים, שזה עיניים של אדם שהוא בז לחברו. כן? עיניים קטנות. עיניים שמסתכלות על הנקודה החסרה. כן? לא יכולות להסתכל על הנקודה האלוקית שבה, סתם סיפור, זאת עשתה משהו. כן? הסיטואציה שזאת עשתה משהו, יכולה להתפרש כהנה, תסתכלי, זה המציאות, ככה הקדוש ברוך הוא פייר המציאות, שזאת עשתה משהו. אבל אנחנו לא עובדים ככה, באמת אסור לספר. למה אסור לספר? כי אנחנו מסתכלים במשקפיים קטנות, משקפיים של רוע, משקפיים של, מה שכתוב במשנה, אל תיבז לכל אדם. מסביר רב קוק דבר מעניין. בימינו, הרבה דברים אין להם מקום. למה הרבה דברים אין להם מקום? כלומר, כדיבורים. הרב מסביר כאן שזה דיבורים. למה בימינו צריך לשתוק? כי כשאנחנו מסתכלים על המציאות, מסתכלים על סיטואציה, על מצבי חיים, אז אנחנו לא מסתכלים על הצד הטוב, על הצד האלוקי. איפה הקדוש ברוך הוא מופיע בסיטואציה? אלא בדיוק הפוך. אנחנו בעצם מתכוונים לבזות. כן, אנחנו מסתכלים, זה עשה משהו, למה הוא עשה ככה? משהו לא בסדר, כנראה שהוא לא רצה, כן? מחפשים את הנקודה הרעה. אבל, אומר הרב קוק דבר כזה, כאשר יתקיים בנו, אל תהי בז לכל אדם. כלומר, כאשר אנחנו, העיניים שלנו יהיו עיניים, שאנחנו נותנים כבוד למציאות. אנחנו נותנים כבוד לחברים שלנו, ולמציאות הסובבת, ולטבע, ולכל דבר שסביבנו. בציור כזה, שאנחנו לא מבזים כל דבר, במצב כזה, אין לך דבר שאינו מקום. אז לפי זה, מה הכוונה אין לך דבר שאינו מקום? באמת, אדרבה, סיפור המציאות, כן? להגיד דברים מטלים, זה דבר טוב, למה? אתם יודעים למה? אתה בעצם נפגש עם הקדוש ברוך הוא דרך זה. אתה בעצם נפגש, הנה, הקדוש ברוך הוא, כן? ברא עולם, ברא בני אדם, ברא מצבים, ואתה בעצם, קוראים לזה פרוזה, הרב קורא בזה מקום, שפרוזה על המציאות, כלומר, סיפור של המציאות, באמת, במצב המתוקן, זה דבר מעולה. כן, בזה מקום הרב אומר, הלוואי שיהיו לנו יוצרים שיכתבו סיפורים, מדי פעם יש, אתה רואה סיפורים, שהם מפגישים אותך, כן, לא רוצה ככה להזכיר סופרים, לציבור, אבל מפגישים אותך, תסתכל על הסיטואציה, תראה איפה הקדוש ברוך הוא נמצא בסיטואציה הזו, כן? לכן, אומר כאן הרב קוק, שאין לך דבר שאין לו מקום. אבל האמת היא, שבעצם הנקודה המחודשת הזאת היא הרבה יותר מחודשת ממה שזה נראה. כלומר, כאן, עד עכשיו אמרנו, אין לך דבר שאין לו מקום, זאת אומרת, גם אם אתה מספר, כאשר אנחנו נהיה במצב מתוקן, גם אם נספר סיפור, אז זה יהיה במדרגה בסדר. זה יהיה לא נורא, למה? כי כשאנחנו נפגשים עם המציאות, אנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא במציאות. אבל כאן אומר הרב בהמשך דבר מפתיע. וזה איזשהו, הייתי אומר כמעט משחקי מילים, שזה, שימו לב. אני רוצה לנתח כאן שלוש מילים. שיר, זמר, שיח. אומר הרב קוק ככה. מה זה שיר? אתם יודעים מה זה שיר? מה זה שיר? לא, זה ראשי תיבות. אתם יודעים? שיר זה ראשי תיבות. מה ראשי תיבות של שיר? מה אתם אומרים? ראשי תיבות. שין, שכל, שימו לב. שכל, יוד, יכולת, רש, רצון. אומר הרב, הסיסמה הכי חשובה בחיים, אם תזכור את הסיסמה הזו, אם תזכור את הדבר הזה, תחיה נכון. נסביר. שכל, מה הכוונה שכל? לדעת את האמת. במודעות, כן, בתודעה, לדעת מה האמת, מה השקר. זה שלב ראשון. שלב שני, זה לא לפי סדר של המילה, רצון. כלומר, לא מספיק שאתה תדע, אתה צריך גם שהאמת הזו תהיה חלק ממך, כן? אתה צריך גם להתמלות מהאמת הזו. אתה צריך לבנות את הרצון. ואיך אתה בונה את הרצון? על ידי שאתה חוזר בתשובה. אתה מרומם את עצמך, אתה מתקן את עצמך. כלומר, אתה לא יכול לקחת מהבית מדרש איזה אמת, ואוטומטית יש לך יכולת לבצע. זה לא עובד ככה. למה זה לא עובד ככה? כי כשאתה מבצע דבר, אתה מבצע, כן, את האמת שנמצאת בך. אתה לא יכול לבצע, כן, באופן נכון ובאופן אמיתי, איזשהו שיעור תיאורטי ששמעת, סיסמה, כן, עם ישראל חי. העוצמה של העשייה, העשייה נכונה עם העוצמה, היא בשלושה שלבים. שלב ראשון, שכל, לדעת. שלב שני, לא מספיק. אתה צריך לעשות עבודה שלמה של עבודת תיקון הרצון. שלב שלישי זה יכולת. מה זה היכולת? כלומר, אחרי שאתה תיקנת את הרצון שלך, אתה כבר יכול לבצע, אתה יכול לפעול על ידי השכל, יכולת והרצון. זה שיר. מה? עוד מעט נראה שזה ממש קשור למילה כפשוטו. אבל כאן הרב, כאן הוא נותן לנו רמזים, זה מכוון אותנו לכל מיני כיוונים בעניין שלנו. בסדר, נכון, זה לא כפשוטו, זה רמז, בסדר? סתם, אז בעצם זה דבר נפלא. אומר הרב, זה דרך, בעצם, שיר, אם אתה כל היום תשיר, אז אתה תעבוד את השם. למה? זה בדיוק השיטה. באמת, הייתי אומר, צריך לשים ככה כל אחד מעל המיטה שלו את הראשי תיבות האלה. אם אדם עושה את הראשי תיבות האלה יום-יום, זה בדיוק עבודת השם. זה, הכל מתחיל מזה, נגמר מזה. תורה, תיקון מידות ועשייה. לא מספיק. בלי תורה לא מספיק, צריך לדעת, צריך להתרומם. צריכים לתקן את המידות, ודבר שלישי, צריכים לבצע במציאות. הייתי אומר שבעצם, מה שהרב כותב כאן, השיר הזה בעצם, הוא מכיל את כל המציאות, את כל המציאות של האדם, לכן אנחנו שרים כל יום שיר של יום. שיר של יום. נכון, זה עבודה יומיומית. בעצם העבודה הסדירה היומיומית היא לפי השיטה, אני אקרא לזה שיטת שיר, זכרו. שיטת שיר, זה שיטת העבודה שלנו. דבר מעניין, מה זה זמר? מה זה זמר? ראשי תיבות, במקום שין, זין, זה זיכרון, במקום יוד זה מם, מחשבה, ורצון. אז מה הכוונה? מסביר הרב דבר מאוד מעניין. מתי אדם יכול לבצע דבר? מתי אדם יכול לבוא ולשנות את העולם באמת? יכול לפעול. רק כאשר הדעת שלו מבוררת. כלומר, יבוא בן אדם, כן, ואומר, אני רוצה לשנות את העולם. יגיד לו הרב, תשמע, לפני שאתה משנה את העולם, תשב 20 שנה תלמד תורה. אם תלמד 10 שנים, תעשה קצת. תלמד 20 שנה, תעשה הרבה. תלמד 40 שנה, תיקון עולם. כלומר, ככל שהדעת יותר מבוררת, ככה העשייה יותר גדולה. ולכן, כאשר השכל הופך לזיכרון, שכל הופך לזיכרון, מה הכוונה זיכרון? מסביר הרב קוק, וזה גם במקום אחר הוא כותב, שזה לא דעת מבוררת, אלא שזה עניין נפשי יותר. אני מאמין, זה לא בצורה שיטה שכלית, מבוררת, אני סגור עד הסוף על כל הסוגיה, אלא אם נשאל אותי אם אני מאמין, אם אני רוצה, כן, אבל כללי, אני דתי, אני רוצה, וכו'. ומתוך כך אני רוצה, האם הרצון הזה שבנוי על זיכרון יכול להופיע במעשה או לא? הוא לא יכול להופיע במעשה, למה? כי אצלו, אצל אדם כזה, שזה מופיע באופן נפשי ולא באופן מבורר, הוא לא למד בישיבה, כמו שאומרים, הרבה שנים, ולא בירר לעצמו את הסוגיות המורניות, אז אין לו את העוצמה, כן? אין לו את היכולת להופיע את היכולת. אז במקום, לכן אומר הרב, כשיש זמר, כן, כשיש זיכרון, ואז מופיע הרצון, אז התוצאה של זה היא רק מחשבה. מה זה מחשבה? מה הכוונה מחשבה? הכוונה זה נשאר במחשבה. כלומר, זה כן, האדם כן יש לו תיקון, יש לו תיקון, אבל נשאר רק ברובד של המחשבה. השאלה היא, טוב, אז אמרנו שיר, אמרנו זמר, מה זה שיח? מה זה שיח? ראשי תיבות, שכל, יכולת וחיים. מה הכוונה? מתוך השכל, במקום רצון, מופיע חיים. מה הכוונה חיים? בשפה פשוטה אומר כאן הרב, על ידי, אחרי הבירור השכלי, לא צריך להופיע רצון. כלומר, אתה לא צריך לתקן את המידות שלך, אלא מה? אתה צריך רק למה? להיפגש עם החיים. עם החיים באופן טבעי. אתה נפגש עם החיים, ממילא יש לך יכולת לעשות. איפה נעלם הרצון? איפה נעלם הרצון? בלי רצון. איך אתה יכול להיפגש עם החיים בלי רצון? אם לא תיקנת את המידות. וזה באמת שאלה כאן, כמו שאומר. איזה מין שיטה זאת? הבנו. שיר, הבנתי, שיטה ברורה. שכל, רצון, יכולת. אבל שיח, זה דבר שצריך לברר אותו. איזה מין שיטה? שכל, חיים. מה? אתה בא, אתה מבין, אתה בעצם, לפי מה שאומרים לנו כאן, תלמד תורה, תחיה את החיים ותעשה. אבל מה עם תיקון המידות? כן? מה עם העלאת הרצון? אדם לא יכול ככה לבוא, איך אומרים, מהרחוב, ולהתחיל לתקן עולם. כן? כדי לקבל עוצמה של תמיד חכם, של איש שעושה דברים בחיים, צריכים לתקן את האישיות. איך אפשר לדלג על תיקון האישיות? זו השאלה שאנחנו שואלים כרגע. אז באמת אומר הרב, תשובה מעניינת. אומר הרב, נכון. יש שני מסלולי חיים, הייתי אומר. יש מסלול יומיומי שקראנו לו שיר. אבל יש מצבים שמה? כן, שיר וזמר זה אותה קבוצה. שניהם זה דרך הרצון. שיח. מה הכוונה שיח? כן, יש ביטוי כזה. שירו לו, זמרו לו, שיחו בכל נפלאותיו. מה זה שיחו בכל נפלאותיו? לפי מה שהסברנו, מה זה שיחו בכל נפלאותיו? כוונה, שכל, חיים ויכולת. יש כאן דילוג, וזה קשה, איך אפשר לדלג? זה דבר שקשה להבין אותו, איך אפשר לדלג עם התיקון של המידות? הרי לא יעלה על הדעת שאדם בלי תקן את המידות שלו, כן? הוא כבר יעשה, כן? אדם שהוא בעצם מקולקל, יבוא ויחזור את כל עם ישראל בתשובה, כן? זה דבר שקשה, צריך להבין אותו. תוך כדי, כן. זה קשה. אז אומר הרב, בוא נראה בפסקה. אבל הרצון, אתם רואים? הוא רק סעיף קטן מעץ החיים כולו. מה הכוונה? שבאמת, כשאדם נפגע, הולך דרך המסלול של הרצון שלו, אז מה הגבול העליון של העשייה שלו, שימו לב? זה האני. כלומר, התחום שאני יכול להגיע אליו בעשייה שלי, מצד אחד זה דבר גדול, כי אדם מתקן את האישיות שלו. מצד שני, יש לדבר הזה גבול. איפה הגבול שלו? מה שמחוץ לרצון שלי. כשזה כבר הגיע לקצה הרצון שלי, לשם אני כבר לא שייך. אבל מה יותר גדול מהרצון שלי? זה הקדוש ברוך הוא עצמו. והקדוש ברוך הוא מופיע בחיים, במציאות. ולכן, אומר הרב, שיש מצבים, וצריך לבדוק את הדבר הזה, מתי, כמה ואיך, שאנחנו צריכים לפרוץ למסלול אחר. שהשכל, הלימוד תורה, לא צריך לדייק על לימוד תורה. אדם שלומד תורה בגדלות, שכל מבורך, כמו שאמרנו, הוא יכול לתקן את עצמו, לחזור בתשובה, תשובה מאוד מעניינת. הוא מתקן את עצמו לא על ידי זה שהוא עובד עבודה מוסרית, זה עבודה יומיומית, אלא על ידי המפגש של האדם עם המציאות, עם הגודל שבמציאות. לכן, אנחנו יכולים להבין את הפסוקים בוא נחזור לברכי נפשי, ואתם תסבירו לי מה כתוב כאן. השיר על השם בחיי. מה זה? מה הכוונה השיר על השם בחיי? כפי מה שהסברנו. זאת אומרת, שכל יכולת רצון בחיי. זה החיים, ככה אני חי. שיר על השם בחיי. יש מצב של זמר. לא כל מצב יש שכל מבורר, יש מצב של זמר. אומר דוד המלך, מה הוא מתפלל? שימו לב, פסוק למד דלת. מה מתפלל דוד המלך? יזכה למה? זה לא פשוט להגיע לזה. יערב עליו שיחי. מה הכוונה? דוד המלך מבקש, מה דוד המלך מבקש? שהשיח שלי, מה הכוונה השיח שלי? כן. או נחזור לדברים שדיברנו לפני כן, שיח זה הדברים הבטלים. עוד מעט נחזור לחבר את הדברים. כלומר, בעזרת השם אני אגיע למדרגה שמה? שגם המציאות, כלומר, אני אתקן את עצמי, לא על ידי זה שאני בא ויעשה עבודה מוסרית, המסלול הזה שאני בא יום-יום, אתקן את המידות שלי, כן? תיקון הרצון. מה? זה המסלול שאי אפשר לחרוג ממנו, זה יום-יום, יום חול, כל יום, זה המסלול. נכון, הוא יותר גדול, אבל הוא לא מפגש יום-יומי. אומר הרב, דבר, בהמשך כותב הרב, לעתיד לבוא, עכשיו תורה נתתי לכם, לעתיד לבוא, חיים אני נותן לכם. זה מדרגה גדולה, זה לא מדרגה יומיומית שלנו. עכשיו, הנה, הרב אמר, חיים, זה מדרגה שקשה להיפגש איתה. עד כדי כך שדוד המלך הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, מה? יערב עליו שיחי. כלומר, גם השיח שלי, גם מסלול של שיח, בעזרת השם, כן, תפילה, כן, גם זה יערב על הקדוש ברוך הוא. ונזכה למדרגה של שיח. לפי זה בוא נסביר, מה זה איתם וחטאים מן הארץ? כאן זה תיקון מעניין. כאן יש חזרה בתשובה של ברכי נפשי. מה זה איתם וחטאים מן הארץ? איתם, אין חטאים. אבל אין צדיק בארץ שיעשה טוב ולא יחטא. איפה נגמרו, איפה... איתם וחטאים, אין חטאים?
אין גם חוטאים.
מה אתה אומר? נכון, אין חוטאים, כמו שהגמרא אומרת. איתם וחטאים ולא חוטאים?
פה, מדרך לפנות הבריאה.
כן.
כן.
כן. בסדר, אז אולי לפי הסגנון שאנחנו הסברנו, כלומר, אם אנחנו נגיע למדרגה של רב עליו שיחי, אנוכי אשמח בהשם, כלומר, אם אני אגיע למדרגה הזו, שאני אחיה באופן טבעי, הייתי ממשיך הלאה, כמו עץ, באופן הכי טבעי, כפי שהקדוש ברוך הוא בורא אותי, אם אני מתיישר עם הבריאה של הקדוש ברוך הוא, הייתי אומר אפילו זה לעקוף את העבודה המוסרית של הרצון. כלומר, אמרנו, יש מסלול של רצון, אדם מתקן את הרצון שלו ועובד יומיומי, אבל יש מהלך חריג, הייתי קורא לו מהלך חריג, שהוא, אני מתקן את עצמי על ידי זה שאני מיישר את עצמי כמו שעץ עושה רצון השם. עץ לא יכול לחרוג, גם חתולה לא יכולה לחרוג, נכון? זה, כן, הטבע עושה את רצון השם. אלא אדם יש לו מסלול של בחירה. אז אם ככה יוצא, בראש השנה, מה מסלול התשובה? איזה תשובה יש לנו בראש השנה? ועשרת ימי תשובה, הימים הנוראים, שיר, נכון? שיר. אבל כאן אנחנו נפגשים עם מסלול חדש, שיח, כן? כלומר, מה הכוונה כשאנחנו מסבירים את זה? יש מצבים שאנחנו בעצם לא נלחמים עם המידות, וזה דרך צריך לעשות אותו, כל מה אני מדגיש, כן? אבל יש מצבים חריגים כאלה, הייתי אומר אולי, ראש חודש, שזה קשור לנושא של ראש חודש, שכתוב שזמן כפרה, ראש חודש זה זמן כפרה. למה ראש חודש זה זמן כפרה לפי זה? לפי מה שהסברנו, למה זמן כפרה? זה כפרה שונה מכפרה של הימים הנוראים. כן, הימים הנוראים זה תיקון הרצון. ראש חודש איזה תיקון זה? להיות ישר עם הקדוש ברוך הוא. כן? אתה בעצם מתחבר לטבע. כן? הוא קורא ברכי נפשי. אז כל חודש מחדש זה תיקון. כן? זה כל חודש. אבל באמת, עכשיו אנחנו נחזור לענייננו. צריכים לגמור. נחזור לענייננו לטובי שבט. נזכיר לפני הט"ו בשבט את המדרשים, תסתכלו בעמוד השני. שני מדרשים שאי אפשר לפספס אותם, ממש נפלאים לפי זה. ברכי נפשי את השם, המדרש אומר ככה. אמר רבי זעירא, אפילו שיחתן של ישראל תורה היא, על ברכי נפשי. לא ברור מה המקום, שימו לב, אפילו שיחתן של ישראל, מה זה שיחתן של ישראל? שיחה בטלה גם. אבל יש גרסה אחרת, מצאתי גרסה אחרת, וויקרא רבה, מדרש רבה, מה כתוב מדרש רבה? תקראו, דבר נפלא. הוא משנה לא שיחתן של ישראל, אלא שיחתן של בני ארץ ישראל. מה הגרסה השנייה אומרת? אומר המדרש, דבר נפלא. בארץ ישראל אין דברים מטלים. בארץ ישראל אנחנו זוכים למדרגה הזו שמה? שאנחנו נפגשים עם הקדוש ברוך הוא. איפה מקום השכינה? בארץ ישראל. ומה המשמעות של שכינה? זה לא רק איזשהו מילה, כן, יש אפשר להתפלל וכו', ללמוד תורה, אלא שזה מגיע עד מדרגות הכי פשוטות של החיים. עד כדי כך, שמה אומר המדרש? שיחתן של בני ישראל, אפילו שיחתן, לא רק לימוד התורה שלהם, ולא רק חקלאות, אלא גם שיחה בתלה. מה זה שיחה בתלה? סתם, אני מתאר מה קורה, עיתונאי, מתאר מה קרה בארץ ישראל, כן? אלא מה, יש קלקולים, כן? זה לא פשוט, כן? אבל באופן טבעי, אפילו שיחתן, כמו שאמרנו, גם דברים מטלים, גם המפגש הכי פשוט עם המציאות, זה מפגש גדול. כי בארץ ישראל אין דבר קטן. בארץ ישראל, כל המציאות שלנו, כל המציאות הטבעית שלנו, זה שכינה, זה הקדוש ברוך הוא, זה גדלות. מה? כן. זה באופן עקרוני ככה. המדרש אומר, שיחתן של בני ארץ ישראל. כלומר, היהודי שמגיע למדרגת בני ארץ ישראל, כן, יכול להיות אנחנו חוטאים, יש לנו כאן באופן עקרוני, כאשר אנחנו בני ארץ ישראל אמיתיים, ציונים אמיתיים, בני ארץ ישראל בנפשנו, כן, והתמלאנו בתורת ארץ ישראל בגדלותה, אין דברים מטילים. למה אין דברים מטילים? כי כל הטבע כאן הוא גדול. כל פרט ופרט בארץ ישראל זה דבר ענק. לפי זה אנחנו עוד נשלים עוד כמה דברים, רק בקצרה. שימו לב שהדבר הזה מתחבר לוויה כעת שתול על פרגי מים, אשר פריו ייתן ביתו, ועלה הוא לא ייבול. מה זה ועלה הוא לא ייבול? מקור 13 בקצרה. אפילו הפסולת שבו לצורך היא. מה זה? אפילו, סליחה, אפילו הפסולת שבו לצורך, היא שיחתן של מי? תלמידי חכמים לצורך היא. לצריכה לימוד. אז יש גרסה, בעצם רש"י מצטט גמרא, ששם כתוב שיחת חולין. מה זה שיחת חולין? בעצם אפשר להגיד כפשוטו, שיחת חולין זה דבר שבעצם אין לו שום תועלת. תמיד חכם מתאר את המציאות. זה לא תועלת מעשית, לא תועלת רוחנית, אלא התמיד חכם נפגש בעיניים של תמיד חכם, בעיניים גדולות. כשהוא נפגש עם המציאות, כשתורה נפגשת עם המציאות בצורה נכונה, בצורה ישרה, אז היא נפגשת עם הצד הגדול של המציאות, לא עם הצד הנמוך, לא עם הצד החסר. טוב, לא נספיק את המקורות הבאים, אבל נחזור לענייננו. מה קורה בט"ו בשבט לפי זה? אנחנו חוגגים, נפגשים עם מה? עם עץ, איזה עצים? פירות. מה קורה עם הפירות האלה? האם אנחנו בפירות האלה מזיעים? האם הפירות האלה, פירות התפוחים, האם אנחנו צריכים להזיע כדי לאכול אותם? לא, אנחנו נפגשים עם הטבע באופן טבעי, לא נוגעים בו, לוקחים תפוח, אוכלים. אם אתה לוקח, מבשל את התפוח, הרס את התפוח, נכון? למה? מה אם בזה התפך תאכל לחם? איפה נשכח בזה התפך תאכל לחם? תשובה, נכון, ט"ו בשבט זה משהו אחר. בט"ו בשבט, כן, אנחנו נפגשים, זה בדיוק יום שאנחנו נפגשים עם השיטה השנייה. לכן זה בעצם יום חג. זה הזדמנות פעם בשנה שהוא יום כזה שאתה נפגש עם שיח, עם הצמח, כן? עם הטבע באופן שלם. ולכן אתה לא מתערב, אתה לוקח את הפרי ואוכל. באמת פירות שצריכים להתערב בהם, כמו שאמרתי בעלה לפני כן, לא קשורים לט"ו בשבט. ממילא אנחנו יכולים לסכם. למדנו כאן שהשיר שלנו, כן, בט"ו בשבט הופך לשיח, כן? ולכן, דרך אגב, יש מנהג בשולחן ערוך, כתוב, מוזכר, שנוהגים לאכול. מה הקשר לאכול? כי זה הביטוי, אתה אוכל. כמו שאמרנו, לא צריכים לעשות שום עשה של בן אדם. לא צריכים להפיע את הרצון, לא צריכים, בזה אתה פך תאכל לחם, אלא אנחנו אוכלים ככה בצורה ישירה. אז אפשר להגיד אוכלים בשביל לשבח את ארץ ישראל, אבל זה אותו עניין, לא רק סתם גיבשות לשבח את ארץ ישראל, אלא אנחנו בעצם מבטאים את כל מה שאמרתי כאן היום בשיעור. הנה, תראה, אני לוקח תפוח, אוכל אותו. בלי זה את הפך את אוכל לכם. אני פשוט נפגש עם הטבע איכשהו. הנה, יש עץ, גדל בצורה טבעית או לא טבעית, אני בא ואוכל אותו. בעזרת השם, נשגה.